שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, והיום אנחנו נדבר על איך לכתוב את סיפור חיי. אנחנו נדבר על איך לכתוב ביוגרפיה, ואני ממש רוצה לעבור על כמה וכמה נושאים וככה לבחון אותם מקרוב ולראות איפה אנחנו פוגשים אותם ואיפה הם פוגשים אותנו כשאנחנו כותבים את סיפור חיינו. ודרך אגב, אין זה משנה אם אנחנו רוצים לכתוב עכשיו רומן אוטוביוגרפי, סיפורים קצרים מחיינו או כל מיני אירועים ברמה של תיעוד וזיכרונות, זה לא ממש משנה מה המטרה. אנחנו כן רוצים לבחון את הנושאים האלה ככה בזכוכית מגדלת. ולפני שאנחנו בוחנים אותם בזכוכית מגדלת, אני רוצה להזמין כל אחד ואחת מכם להצטרף אליי למסע, וככה לעקוב מקרוב. קודם כל אני אשמח שתצטרפו לניוזלטר שלי שיוצא כמה פעמים בשבוע, ולקבוצת הוואטסאפ, יש קישור גם כאן, ככה בדסקריפשן של כל פרק, או שפשוט ייכנסו לאתר שלי, www.nevorozi.co.il. ומעבר לזה שאני משתף בכל ההדרכות הכתיבה שעולות, אני גם משתף בסדנות כתיבה ספונטניות, אחת לכמה זמן, ואני פשוט אשמח שתצטרפו אליי למסע ותעזרו לי להפיץ את הבשורה שלי. אני תמיד אוהב להגיד שהמשימה שלי בעולם היא להנגיש כתיבה לכל אדם, בעברית כמובן. אז אני אשמח שתצטרפו אליי למסע, ובעצם כבר הצטרפתם אליי למסע בעצם מעצם העובדה שאתם מאזינים לפרק הזה. ואני רוצה להתחיל לדבר רגע על הנושא שלשמו התכנסנו כאן, איך לכתוב את סיפור חיי. אז אחת השאלות שעולות הכי הרבה זה מה המבנה. אנחנו מחפשים תמיד את הקו האחד, זה נושא שאני עוסק בו לא מעט, הקו האחד, איפה הסיפור מתחיל, איפה הסיפור נגמר. לכתוב את סיפור חיינו זו משימה קצת אחרת, כי אנחנו בעצם כותבים סיפור שכבר נכתב. ואם בכתיבת ספר בדיוני לצורך העניין, אני עוסק בלבנות את חלקי הפאזל קודם כל, ורק אז להרכיב אותם, אז בכתיבת ספר אוטוביוגרפי או בכתיבת סיפורים מחיינו, אני ניגש ישר למלאכה של ההרכבה. כי הסיפורים בעצם כבר קרו. נכון, אנחנו עדיין בחיים, הסיפור עדיין קורה ומתרחש ומתקיים, אבל כנראה שרוב הדברים שאנחנו רוצים לספר כבר התרחשו. אז שאלה שואלה הרבה, האם נכתוב כרונולוגיה, האם נכתוב אפיזודיה, האם נכתוב סיפורים קצרים? אני אגיד שזה לא ממש משנה בנקודה הזו. זה לא רלוונטי. אני לא מאמין באובר תכנון. ואם אנחנו יושבים ואובר מתכננים, אנחנו הולכים לאיבוד מאוד בקלות. כן, גם כשמדובר בסיפור חיינו, וזה כאילו אמור להיות יותר פשוט. נכון, יש לנו הרבה פעמים את האמונה שזה אמור להיות יותר פשוט מלהמציא סיפור. לא, זה לא פחות מורכב, זה פשוט מגיע מזוויות אחרות לגמרי. אז כרגע זה לא משנה אם אנחנו נכתוב כרונולוגי, מתחילים מילדות עד לנערות, צבא, חתונה וכו', וזה לא משנה אם אנחנו כותבים אפיזודי, סיפורים קצרים, זה לא רלוונטי. כרגע אנחנו רגע רוצים שנייה לעשות סדר בבלגן. כי אם הייתי מבקש מכל אחד ואחת מכם ליצור רשימה של 100 אירועים שאתם רוצים לכתוב מחייכם, אם הייתם מתאמצים מספיק ועובדים קשה, הייתם מגיעים ל-100 נושאים. ואם הייתי מבקש מכל אחד ואחת מכם לכתוב 5 נושאים, כנראה שהייתם עושים את זה די בקלות. אז אני בדרך כלל מציע ליצור קודם כל תוכן עניינים. איזושהי רשימת נושאים, בלי לעשות את המתמטיקה ואת המשוואות של איך הסיפור הזה מתחבר לזה ומה קורה יבין, ובעיקר לא להתעסק במסרים בשלב הזה. אלא שנייה לכתוב נקודות מחיי. דברים שאני רוצה לכתוב, דברים שאני רוצה לתעד. בדרך כלל אני מציע לעשות רשימה שבין 10-15 נושאים. זה בדרך כלל ייתן לי איזושהי מפת דרכים התחלתית. אני לא יכול להשיג יותר מההתחלתי בנקודה הזו, אז אני ממש מרגיש בנוח עם המפת דרכים ההתחלתית. שום דבר לא חקוק באבן, דברים השתנו, דברים הזוזו. ובעיניי הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב כרגע להכין את הקרקע, להכין את היסודות של הכתיבה. ברגע שיש לנו מעין רשימת נושאים או מעין תוכן עניינים, אפשר לקרוא לו בכל מיני שמות, אנחנו רגע רוצים להבין מהו סדר האירועים. אוקיי, יש לנו את התוכן העניינים. עכשיו אני רוצה לשאול את עצמי, האם אני חייב להתחיל בנקודה א' ולסיים בנקודה ו', או האם אני יכול להתחיל בנקודה א', לעבור לו', לחזור לב'? כלומר, יש לנו המון המון חופש בכתיבה. ואני תמיד אומר שאני חסיד גדול של לצאת מהכרונולוגיה. ואני רגע אסביר, סיפור כרונולוגי, סיפור שמתחיל בנקודה א', מסתיים בנקודה ב', אין פה יותר מדי, הסיפור הוא הסיפור. לעומת זאת, סיפור עם עלילה שהיא לא ליניארית, יכול להתחיל בסצנה מהילדות, ואז ללכת לגיל 40, ואז לחזור אחרי זה לפלשבק מגיל 20. כלומר, יש לנו הרבה יותר חופש במרחבי הזמן. כן, אתם צודקים, זה גם הרבה יותר קל כקורא ללכת לאיבוד בספרים כאלה, אז יש דרך לעשות את זה. אבל מה שאני מציע בשלב הזה, זה ליצור לעצמנו כמה שיותר חופש. המטרה של התוכן עניינים הוא ליצור חופש, ועכשיו אנחנו גם רוצים ליצור לעצמנו חופש בתהליך הכתיבה עצמו כשמדובר בסדר האירועים. כלומר, אל תעשו יותר מדי חשבון של מה מגיע לפני מה, אמרתי את זה קודם. אנחנו רוצים פשוט לכתוב. רגע לכתוב. אתם תשימו לב שככל שאתם מתמקדים ומתקדמים בכתיבה, פתאום דברים מתבהרים לכם. אפילו השפה שלכם מתבהרת לכם. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב עבורנו, כי נכון שאנחנו הגיבורים של הסיפור שלנו. אין גיבור ראשי אחר מלבדנו. אי אפשר גם לטעות. על אחת כמה וכמה אם אני כותב בגוף ראשון. כולם יודעים מי הגיבור, אבל אפילו אני, על אף שאני כותב את סיפור חיי, ככותב, לא אני נבוא, אלא אני ככותב, אני פתאום מזהה דברים שלא חשבתי עליהם, או שהייתי יכול לתכנן ולשבת עם דף ועט ולעשות איזשהו בלופרינט מאוד ברור, אבל לא בטוח שזה היה מקדם אותי יותר מדי. אז זה מה שאני רוצה ליצור כאן. אני רוצה ליצור חופש בכתיבה. הרבה פעמים בגלל שאנחנו כותבים את סיפור חיינו, אנחנו מרגישים בתוך תבנית. בואו נצא מהתבניות, סיפור הוא סיפור, נכון שזה סיפור חיינו וזה דברים שקרו, זה רק יתרון. אני לא רוצה לראות את זה כחיסרון וכהתהליך של הכתיבה צריך להיות פן. גם אם אנחנו כותבים על אירועים מאוד מאוד מורכבים שעברנו בחיינו, אנחנו רוצים שזה יהיה פן. אז בואו ניצור לעצמנו חופש בכתיבה. נגעתי קודם בגיבור. כולנו יודעים מי הגיבור, כולנו יודעים שאנחנו הדמות הראשית של הסיפור. הרבה פעמים כשאני מלווה תהליכים אוטוביוגרפיים או סיפורי חיים, משהו שאני מזהה די במהירות זה שהגיבור הוא מעל כולם. מאוד קל לנו במרכאות לכתוב את הגיבור, כי אנחנו יודעים איך הוא חושב ומה עובר לו בראש, אבל אנחנו קצת שוכחים את דמויות המשנה. לעומת זאת, כשאנחנו כותבים סיפור שהוא בדיוני, עלילתי, אז הרבה יותר קל לנו לתת לגיבורי משנה מקום לדבר. אבל כשאנחנו כותבים את סיפור חיינו, הם הולכים לאיבוד, אז אני רוצה כן לחזור ולהתמקד בדמויות המשנה. זה יכול להיות אבא שלי ואמא שלי, אחותי ואח שלי, זה יכול להיות בן הזוג, בת הזוג, או אנשים שנכנסו לחיינו לתקופה מאוד ספציפית והיוו תפקיד מאוד מרכזי. אני רוצה לתת לדמויות האלה מקום. בסוף, נכון שאני הגיבור, נכון שאני הדמות הכי חשובה, אי אפשר לקחת מזה לרגע, אבל אני כן רוצה לזכור, זה מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לזכור לתת מקום לדמויות האחרות. דרך א', דיאלוג, בואו ניתן לדמויות האחרות לדבר. ב', תיאורים, איך הדמויות האלה נראות, אבל לא רק גבר גבוה, סמלה לבנה. בואו רגע נסביר איך את השפה שלהם ואת הטון, שפת הגוף, המבטאים יש להם. אני רוצה רגע לראות מול מי הגיבור עומד, כקורא, כן? כקורא אני רוצה להבין מול מי הגיבור עומד, כי אני תמיד חוזר לדוגמה של אם זה הסרט, הייתי הכל היה לנגד עיניי, הטון, השפת גוף, המבטא, האם הוא מדבר בהתלהבות או האם הוא מדבר חלש, הייתי יכול לראות את הכל. תנו לי לראות את דמויות המשנה, כי אתם בטוח תעשו עבודה מאוד מאוד טובה של לתת לי לראות את הגיבור. אני בטוח שאני לא אצטרך להתאמץ יותר מדי, להבין מי הגיבור, מה מניע אותו ואפילו איך הוא נראה. שוב, על אחת כמה וכמה אנחנו כותבים בגוף ראשון, שאני דרך אגב מאוד מאוד בעד כתיבה בגוף ראשון. אבל בואו לא נשכח בדרך את דמויות המשנה. בואו לא נשכח מה מניע את דמויות המשנה. בסדר? כן, אני רוצה להבין מה מניע את הסובבים אותי כגיבור. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ומעבר למה מניע את הסובבים אותי, מה מניע אותי? עכשיו תזכרו רגע. מה שהניע אותי בגיל 20, זה לא בהכרח מה שמניע אותי בגיל 30 וגיל 40. כן, הערכים בהרבה מקרים, אותם ערכים, יש לי את אותם ערכים שהיו לי בגיל 20. אבל אני מונע מדברים אחרים. אותו דבר בין גיל 30 ל-40. בגיל 40 אני אהיה מונע מדברים שונים לחלוטין. ואני רוצה להבין מה מניע את הגיבור שלי. והרבה פעמים בגלל שאנחנו הגיבורים בעצמנו, ובגלל שנכון, אף אחד לא מכיר את הסיפור יותר טוב מאיתנו, אנחנו קצת פוסחים על הנושא הזה של לעצור ולשאול את עצמנו. על אחת כמה וכמה אנחנו כותבים בכמה טיים פריימים, בכמה תקופות זמן. אם אנחנו כותבים בטיים פריים אחד, אם יש קו עלילה אחד שהוא קורה בשנה מאוד ספציפית, אז כן, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזו פעם אחת, מה מניע את הגיבור? מה מניע את הגיבורה? אבל אם הגיבור קופץ בזמן, אם יש סצנות ילדות, סצנות נערות וסצנות בגרות, אני צריך רגע לעצור ולשאול את עצמי מה הניע את הגיבור באותה תקופה. ומה שהניע אותו, ככה הוא מתנהג, ככה הוא מדבר, ככה הוא מביע את עצמו, אלו המעשים. יש קורלציה מאוד מאוד ברורה בין זה לזה. כלומר, אל תפסחו על השאלות שאנחנו הרי תמיד יהיה הגיוני שנעשה אפיון דמות אם אנחנו כותבים סיפור בדיוני, אבל למה שלא נעשה אפיון דמות אם אנחנו כותבים את סיפור חיינו? מה מניע את הגיבור שלי? מה מניע את הדמות ברגע זה? מה חשוב לו עכשיו? מערכת יחסים לפני הכל? משפחה לפני הכל? קריירה לפני הכל? חופש לפני הכל? אני חייב להיות כן שמה שאני הייתי בגיל 20 לא מניע אותי היום. אם בגיל 20 הייתי אומרים לי שאני, משימת חיי תהיה מה שפתחתי את הפרק של לעזור לכמה שיותר אנשים להגשים את עצמם באמצעות כתיבה, אני בגיל 20, מה זה מדבר אליי? בגיל 20 כל מה שרציתי זה לכתוב. לא עניין אותי לגרום לאנשים להרגיש א' וב', לא ידעתי מה זה, לא הייתי בתודעה הזו. כל מה שרציתי זה לכתוב, ושיראו אותי. רציתי לכתוב ושיהיה מי שיקרא. זה כל מה שעניין אותי בגילאים האלה. יכול להיות שבגיל 40 משהו אחר יתפוס אותי. החיים הם מאוד מאוד דינמיים. אז אנחנו לא רוצים להשאיר את הגיבור או גיבורה שלנו חד-ממדיים. ולפעמים כשאנחנו כותבים את סיפורנו זה יכול לקרות בלי שנשים לב פשוט. כי אנחנו מכירים את הגיבור אז אנחנו פשוט כותבים אותו. אבל זה דבר שהוא יהיה מאוד נכון עבורנו לכתוב, או יותר נכון להבין בינינו לבין עצמנו. אנחנו לא חייבים לעשות אפיון מסודר, אלא להבין בינינו לבין עצמנו מה מניע את הגיבור ברגע זה. ואחרי שדיברתי על במרכאות אפיון הדמות, בואו נאפיין את העולם. איך נראה העולם? תראו, כשאני כותב לצורך העניין על תל אביב, ואני מאוד אוהב להשתמש בדוגמה של תל אביב, כי גדלתי בתל אביב. כשאני אכתוב על העיר, אם אני אכתוב את סיפור חיי, גדלתי בצפון תל אביב, אני זוכר שהיינו מבלים המון במרכז העיר, היינו בגילי 15-16, היינו פוגשים המון אנשים, ואני זוכר שזה מאוד מאוד הפרע אותי. אז אם אני אכתוב על תל אביב וטקסטים מהילדות, אני אכתוב על מקום שהוא מאוד מאפשר. אבל אם אתם תכתבו על תל אביב, יכול להיות שאתם פחות אוהבים את העיר, ותכתבו על מקום שהוא מאוד צפוף, ואי אפשר לנשום בו, ואנחנו אנשי הכפר, ואנשי המושב, אז כל אחד יראה את העיר בצורה אחרת, אבל גם את העולם בצורה אחרת. אני יכול להגיד עליי, שאני מקווה שזה מצטער בין המילים שלי, אבל אני אופטימיסט חסר תקנה. זה אני רגע מאפיין את הגיבור ואת העולם שבו הגיבור חי. במקרה הזה הגיבור אני, אז אני אופטימיסט חסר תקנה. כלומר, העולם שאני חי בו בחוויה שלי הוא עולם חיובי. אני לא happy happy joy joy, דברים קורים, דברים שלא תמיד בחרנו בהם, דברים מתסכלים, דברים מפתיעים, דברים מבאסים, זה גם יקרה לנו כבני אדם ולגיבור שלנו על אחת כמה וכמה, אבל אני בסוף מאמין שהכל לטובה. אז אני מאמין שכל מה שקורה לגיבור שלי הוא שיעור. לעומת זאת, יכול להיות שאדם אחר שיכתוב את סיפור חייו יראה את העולם כמקום שהוא קצת יותר קודר וקצת יותר פסימי. ואם קרה לגיבור משהו חיובי, אז אולי קרה לו משהו חיובי, והוא עכשיו צריך לשים לב למשהו שלילי שיגיע אחר כך. או אם קרה לגיבור משהו שלילי מלכתחילה, אז אולי הוא לא יראה את האור בקצה המנהרה, והוא פשוט, אתם מבינים את הכוונה שלי? כלומר, אנחנו רוצים להבין מה העולם שבו אנחנו חיים, העולם הסיפורי. ולכל אחד מאיתנו יש תפיסת עולם שונה לחלוטין. אז כמו שאנחנו מרגישים בנוח לאפיין את הדמות, בואו נרגיש בנוח לאפיין את העולם. ורגע לשאול את עצמנו, האם העולם הזה עבור הגיבורים הוא חיובי או שלילי? האם העולם הזה בעדנו או נגדנו? אתם מכירים את התחושה הזו שלפעמים אנחנו מרגישים כאילו העולם ממש נגדנו? איזשהו רצף של אירועים פשוט לא הגיוני. אנחנו אומרים לעצמנו איך זה ייתכן? ולפעמים אנחנו באיזשהו גל טוב, ואנחנו אומרים לעצמנו למה מגיע לנו כל הטוב הזה? והחיים איפשהו באמצע, נכון? החיים איפשהו באמצע. אז אנחנו רוצים רגע באמת לשאול את עצמנו מה העולם שבו הגיבור חי בו? האם זה עולם מאפשר? האם זה עולם חוסם? האם זה עולם אופטימי, האם זה עולם פסימי, האם זה עולם חיובי, האם זה עולם שלילי. ובלי קשר, והרבה מעבר לספרי אוטוביוגרפיה ולכתוב את סיפור חיי, זו שאלה שאני רוצה לשאול בכל סיפור שאני כותב. אבל הרבה פעמים הרבה יותר קל לנו, שוב, זה כאילו הראש שלנו עובד בצורה מאוד מעניינת. כי אם אני כותב עכשיו על עולם בדיוני, אז ברור שאני צריך לאפיין את העולם. אבל אם אני כותב על העולם שלי, למה לא לאפיין אותו? מה האנרגיה שאני נותן לקורא? מה התחושה שאני רוצה לתת לקורא? אז אני באמת רוצה לשאול את עצמי איך נראה העולם. ומעבר לזה אני גם רוצה להבין מה המסר שלי. ואני רוצה לקמת אותו למשפט אחד. וזה מאוד מאוד מאתגר. זו משימה לא פשוטה. על אחת כמה וכמה רק התחלנו לכתוב את הסיפור. אבל אני כן רוצה לשאול את עצמי. ושוב, אנחנו לא רוצים לכתוב וליפול לעולמות של אובר תכנון. אנחנו כן רוצים להיות מבוגרים אחראים ולשאול את עצמנו את השאלה. אם הקורא שלי קרא עכשיו את סיפור חיי, זה יכול להיות סיפור קצר או אוטוביוגרפיה, הוא קרא עכשיו קטע מחיי. מה אני רוצה שהוא ייקח איתו? מה המשפט האחד? אני רוצה לקמת את זה למשפט אחד. מה המשפט האחד שהוא ייקח איתו? זה יכול להיות סיפור של השראה, וסיפור של כנגד כל הסיכויים, וסיפור של... זה יכול להיות סיפור מקצועי. על איך הקמתי את החברה ועשיתי אקזיט, או איך גידלתי 3 ילדים בעצמי. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש את הסיפור שלו. אבל בסוף, 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 רובנו, הרוב הגדול, רוצה להעניק השראה דרך הסיפור שלנו. אנחנו רוצים לעשות טוב. אז זו הזדמנות נפלאה לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים להעביר הלאה. אבל לא ברמה הסיפורית, בואו לא נענה על השאלה הזאת באופן לוגי. ברמה הסיפורית אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להעביר לקורא. אבל בואו נדבר מעבר לזה, מה הדבר שאנחנו רוצים שהוא ייקח איתו? אם מישהו יסיים לקרוא עכשיו את הספר שלי, ואני אשאל אותו, תגיד, מה למדת? מה לקחת? מה הייתם רוצים שהוא יענה לכם? כלומר, מה התשובה שהייתם רוצים לקבל? נכון, שיעור שאני למדתי על בשרי בצורה מאוד מעניינת, זה ברגע שהספר או הסיפורים יוצאים לעולם, הם כבר לא שייכים לנו, הם נחלת הכלל. אני לא יכול לשלוט במה מה הקוראים שלי ירגישו, מה הם יחשבו, במה הם יאמינו. אני לא יכול לשלוט בזה. אבל אני כן יכול לפחות לשאול את עצמי, מה הייתי רוצה להעביר. ברגע שאני אעשה את זה, המסרים שלי יעברו בצורה קצת יותר מדויקת. הסיפור שלי יעבור בצורה קצת יותר בהירה, והגיבור שלי יעבור בצורה קצת יותר צלולה. וזה בדיוק מה שאני רוצה ליצור. אני רוצה ליצור סיפור כמה שיותר בהיר, כי תזכרו דבר אחד חשוב. עבורי, כשאני כותב את סיפור חיי, הסיפור ברור מעין כמותו. אני רואה את הסצנות, אני צולל לדמיוני, אני רואה את הדיאלוגים, אני זוכר איך הדמויות האלה גרמו לי להרגיש, ואיך הדיאלוג הזה היה נראה, אני זוכר איך הנוף הזה היה נראה, ואני זוכר איך, אני זוכר איך הרגשתי באותו רגע ספציפי. הקורא רק מנסה to catch up, הקורא מנסה להבין את מה שאתם מעבירים. אז תזכרו שהדברים לפעמים מובנים לנו מאליהם, אבל הם לא באמת ברורים עד כדי כך לקוראים. אז אנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה המסר, מה התחושה שאנחנו רוצים להעביר, והרבה פעמים כשאנחנו נשאל את השאלה הזו, אז הדברים פשוט יעברו בצורה יותר מדויקת בסיפור שלנו, כלומר הסיפור פשוט יהיה יותר מדויק. ויש עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו, זה הנושא האחרון שאני אעסוק בו היום, זה אני אוהב לקרוא לו תהלוכת הניצחון. זה השם שאני מדבר עליו המון, ותהלוכת הניצחון זה מהי הנקודה שבה הסיפור מסתיים. כי כשאנחנו כותבים את סיפור חיינו, מאוד מורכב עבורנו הרבה פעמים. הרבה כותבים מגיעים אליי ויודעים בדיוק איך הסיפור יסתיים, בדיוק מהי הנקודה שבה הם עוצרים. אבל הרבה כותבים גם מגיעים אליי ולא בדיוק יודעים. הם לא בדיוק יודעים איפה לעצור, כלומר איפה אני קוטע במרכאות את הסיפור. אני אוהב לקרוא לרעיון הזה תהלוכת הניצחון. כלומר כל הספר, הרי הספר הוא חיובי, נכון? הוא רוצה להעניק, בואו נצא מנקודת הנחה שכל ספר שאנחנו כותבים, על אחת כמה וכמה מהם הוא סיפור חיים, יש כאן איזושהי מטרה של להפיץ אור ולעשות טוב. ואם הגיבור שלי הולך יוצר תהלוכה נקרא לזה, והוא לכל אורך המסע הוא מנסה להפיץ אור ולגרום לקורא לקחת איתו שיעורים וללמוד דברים חשובים. אז תהלוכת הניצחון זה רגע הסיום. זה הרגע הזה שבו הגיבור מנצח. הרי בכל סיפור חיים יש לנו המון רגעי ניצחון. חלקם מאוד מאוד קטנים וחלקם מאוד מאוד גדולים. בחוויה שלי, בסיפור החיים שלי, אני חווה ניצחון ברגע הקלטת הפרק הזה. אני חווה ניצחון בכל פעם שאני מדבר על כתיבה, ומתפרנס מזה, טפו טפו טפו. אבל יש ניצחון גם יותר גדולים. אני זוכר את הרגע שבישרו לי שהספר שלי הפך לרב מחר. אני, הילד הזה, הייתי בן 23, אז גרתי אצל ההורים, מה ידעתי? כלומר, זה היה כל כך לא מהעולם הזה. אני דוחה את זה כניצחון מאוד מאוד גדול. אז לכולנו יש את רגעי הניצחון, ותהלוכת הניצחון מבחינתי זה הרגע הזה שמצליח לעטוף את הסיפור. רגע בזמן הסיפורי, שאני אומר לעצמי, אוקיי, אם אני מסיים את הסיפור כאן, אני מצליח להעביר לקוראים שלי את הניצחון. וזה מה שאני אוהב לקרוא, להתייחס אליו לפחות כתהלוכת הניצחון, כלומר הרגע הזה, וזה לא חייב להיות רגע דרמטי או פיק רגשי, אל תסתכלו על זה בהכרח ככה. זה יכול להיות איזשהו רגע שאני בדירה שלי, במיטה שלי, לפנות בוקר, ביני לבין עצמי, ואני פשוט מבין. אני מבין משהו. אני מזהה משהו, אני מגלה משהו. זה לא, אל תחפשו את הפיקים. על אחת כמה וכמה בספר שהוא אוטוביוגרפי, או כשאנחנו כותבים סיפורים חיים, סיפורים אמיתיים מחיינו, אל תחפשו את הפיק. אם קיים פיק מדהים, תתעדו אותו, אבל אנחנו לא רוצים להמציא פיקים, מה שנקרא. ועד כאן הפרק הזה. כרגיל, כמו ש... פתחתי את הפרק, אני אשמח שתעזרו לי להפיץ את הבשורה וככה תהיו יותר קרובים לתוכן וליצירה שלי, אם זה הפודקאסטים או היוטיובים או קבוצת הוואטסאפ או הניוזלטר. בדרך אגב בניוזלטר אני מוציא, זה משתנה לפעמים פעם בשבוע, לפעמים שלוש פעמים בשבוע, אבל ממש טקסטים וחוויות שלי ככותב, לא טקסטים שלי, כלומר לא סיפורים שלי, אלא אני ממש מתעד את החוויות שלי ככותב וכיוצר. וזה תוכן שהוא קצת אחר מהפודקאסטים והיוטיובים שהם קצת יותר לימודיים. אני מאוד מנסה להציג את התמונת, את הזווית הזו של איך זה לחיות כאמן וכסופר וכיוצר במדינת ישראל. אז אני מציע לכם להירשם לניוזלטר, פשוט אפשר להיכנס לאתר שלי ומאוד קל למצוא את המקום להירשם שם. ועד כאן הפרק הזה, כרגיל אנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת כתיבה. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.